אנחנו פרשת וירא. פרשת וירא מלמד אותנו על המידות של אברהם אבינו, שמה שמאפיין את אברהם אבינו זה חסד. החסד בא לידי ביטוי במעשים. פסוק ב' כתוב, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח אוהל וישתחו ארצה. מי הם שלושת האנשים האלה? זהו, יש אומרים מלאכים, יש אומרים אנשים שאותו כמשמעו, זה לא משנה. הבעיה היא התגובה שלו, שהוא רואה אותם. הוא רץ. בין 99, שהוא אחרי ברית מילה, ביום השלישי כואב לו מאוד, הוא רץ. אני מוכר לומר, אני כבר עוד לא הגעתי ל-99, אבל אני כבר מזמן לא יכול לרוץ. לא, לא רחוק משם. אבל לא יכול לרוץ, שאלו אותי למה. אני זקן. ברוך השם, סיבה, הגעתי כבר לסיבה. לא יכול, לא יכול, אתם עוד שירים, אני לרוץ. אני לא יכול לרוץ. מאיפה יש לו את הכוח הזה לרוץ לאברהם אפילו? לא רק זה, תשימו לב בהמשך, כתוב, וירץ לקראתה. אחרי כתוב, תראו איך, הכל בריצה. אז הוא אומר ככה, וימהר בפסוק ו', וימהר אברהם האוהלה, ופסוק ז', ולבקר מה?
רץ
אברהם. אז הדבר ידוע שאתה עושה דבר, זה לא מספיק מה אתה עושה, אלא שאלה איך אתה עושה. אם אתה עושה דברים בריצה, סימן שמה? שאתה אוהב את זה. אז אהבת החסד שלו היא כל כך גדולה, שהמגבלה הפיזית, גם הגיל וגם העובדה שהוא אחרי ברית מילה, בכלל לא הרגיש בזה. לא הרגיש בזה. למה? הוא אוהב לעשות מה?
חסד.
אז הוא בריצה, הכל בריצה. ככה גם לגבי כל המצוות. שאלה לא מספיק מה אתה עושה, שאלה איך אתה עושה את מה שאתה עושה. אז בוא נראה מה זה, מה הוא ראה. רש"י מתייחס לראייה הזאת. והנה שלושה אנשים, אומר מי זה האנשים האלה? אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שלוחיות. זה כלל גדול. ראיתם פעם נהג של אוטובוס? איך הוא עובד? כמה שליחויות יש לו בו זמני? מה פתאום? לא ראית אף פעם, אתה לא נסעת באוטובוס, לכן לא ראית. הוא נוהג, מקבל נוסעים, מסתכל במראה למעלה מאחורה מישהו משתולל, שמאלה אם מישהו עוקף אותו, מחלק עודף תוך כדי כך, אני, מה קורה כאן? הוא מלאך, תגיד, מלאך מבחינה הזאת שהוא נוסע אותנו, אבל בו זמנית כמה שליחויות הוא עושה. הוא בן אדם. ראיתם פעם אישה איך היא עובדת בבית? מחזיקה את התינוק, עושה את הטלפון באוזן, עושה את הכלים בו זמנית, מסדר את זה. שימו אותי, אני עושה משהו, אני לא יכול, לא, אני מלאך. לא מסוגל לעשות רק דבר אחד. לא שאני מלאך באמת, זה הבדל בין מלאך לבין אדם. בן אדם עושה הרבה דברים בו זמנית. מלאך יש לו שליחות. דבק במשימה, כמו שאומרים, אלוקים שלח אותו למטרה, מזיז את כל הדברים האחרים, קדימה, נקיים את הדברים.
מלאך.
שליח.
מלאך אחת.
מלאך. לך. אז זה המלאך. אז כל אחד היה לו שליחות משלו. שאין מלאך אחד עושה שתי שלוחיות. תדע לך שכן כל הפרשה היא מזכירן בלשון רבים, ואכלו ויאמרו אליו ביחד. אבל בבשורות, שהרי כל השליחות שלהם לבשר בשורות, נאמר ויומר בלשון יחיד, שוב ושוב אליך, והפיכת זום הוא אומר, כי לא אוכל בלשון יחיד לעשות דבר. לבלתי הופכי, ורפאל שריפא את הרם מלאך משם להציל את לוט, הוא שנאמר ואי כי הוציאם אותם החוצה, ויומר שוב פעם, לשון יחיד, ימלט על נפשך. למדת שאחד היה מציל, ומאז הניצבים לפניו, היו עומדים לפניו. כן. ויער, מהו ויער? ויער פעמיים, שני פעמים. ראשון משמעו, שנית, לשון הבנה, קלט שבמה מדובר כאן, שהם מלאכים. כן. נסתכל שהיו ניצבים במקום אחד, הבין שלא היו רוצים להטריחו לאויבים מתוך זה, אף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם, עמדו במקומה נכבדו, להראותו שלא רצו להטריחו. וקדם הוא ורץ לקראתם. מרוב אהבתו של החס, לעשות חסד. כן, כן, זה מישהו כאן מיועד ללכת במידתו של אברהם. כל היום מה לעשות?
לרוץ.
לרוץ, לעשות מה? חסדים. אנחנו במשניות פאה. פרק ד' טוב, שלוש בעיות ביום. בעיות, בא אליהם בארמית ובקשות. בעיה בארמית זה בקשה. שלוש בעיות ביום, בשחר ובחצות ובמנחה. רבן גמליאל אומר, לא אמרו אלא כדי שלא יפחתו. רבי עקיבא אומר, לא אמרו אלא כדי שלא יוסיפו על בית נמר. לא יוסיפו, של בית נמר היו אומרים, מלקטים על החבל. נותנים פאה מכל אומן ואומן. בוא נראה. מה זה הבעיות האלה? שלוש הבעיות ביום. שלושה זמנים ביום קבעו לחכמים למתן פאה לעניים. כלומר שבזמנים אלו נותנים בעלי השדות רשות לעניים לתלוש את הפאה שינוחים בשדותיהם, ולא כל היום, אלא דווקא בזמנים האלה. בעיות מפרש רם בקשות מלשון אם תבעיון בעיון. כלומר, זמני ביקוש או חיפוש הפאה על ידי העניים. כן, זה אומר, למה? כי אחרת, איך אומרים, הרי צריך שכולם יהיו שווים, וכל אחד תהיה אותה אפשרות השווה, אבל אם יודעים שהזמנים קבועים, אז במילא באים כולם. אבל אם לא, אז במשך היום, אחד יקדים, אחד יאחר, כל זה, ואז זה לא יהיה בשווה. כן. אז בשחר ובחצות ובמנחה, הטעם בשלושת הזמנים עבר בירושלמי, בשחר מפני המניקות, כלומר, בשביל המניקות שילדיהן ישנים עדיין והן פנויות ללכת לשדה ללקוט פאה, ובבוקר השכם הילדים כבר נרדמו התינוקות, אז הן הולכות מפרשים מפני המניקות שצריכות לאכול בתחילת היום, בחצות היום, מה? מפני התינוקות. כלומר, בשביל ילדי העניים שמתעוררים בשנתם בשעה מאוחרת ואינם מגיעים לשדה אלא בצהריים. ג' במנחה מפני הזקנים הולכים לאט לאט ואינם מגיעים לשדה עד שעת המנחה. תראו איזה התחשבות. כל הכבוד לחזר. חשבים כל אחד ביכולות שלו. כן, נשים, הילדים, הזקנים. רבן גמליאל אומר, לא אמרו חכמים שלושה זמנים אלו, אלא כדי שלא יפחתו משלושה זמנים. דעת רבן גמליאל שעיקר התקנה היא לטובת העניים, שכולם יוכלו לזכות בפאה, ולא רק חלק. ילקח, אם בעל השדה רוצה להוסיף עוד זמנים לליקות הפאה, הרשות בידו, בלבד שיודיע לעניים על כך. כן, הבעיה היא באמת, איך אומרים, אם העניים לא יודעים את הזמן שאפשר לנקט, אז תהיה שם תחרות לא הוגנת או משהו כזה. רבי עקיבא אומר, לא אמרו אלא כדי שלא יוסיפו עליהם עוד זמנים, שלדעתו עוקבו הזמנים אלא טובת בעל השדה, שפשוט לא יטרידו את העניים, את בעל השדה, כן? יגידו, בזמנים האלה אתם יכולים לבוא, אבל לא, אני לא יכול לחכות לכם כל היום, תבואו לקחת את ה... ולכן, אם הוא רוצה לפחות מזמנים אלו, לקבע שלא יבואו העניים, אלא פעמיים או פעם אחת ביום הרשות בידו. ובלבד שיודיע לעניים, בהלכה היא שאין נותנים פעה, אלא בשלושה זמנים אלו בלבד. אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם, כדי שתהיין השעות ידועות שבהן באים העניים לשדות. בשל בית נמרה, אנשי בית נמר, הוא שם מקום, כמו שכתוב, כן, בית נמרה, ויש מפרשים שהוא שם משפחה, היו מלקטים, כלומר, קוצרים על החבל, על פי החבל, כלומר, שהיו קוצרים את השדה שורות-שורות, על ידי סימון בחבל, ונותנים פעם מכל אומן ואומן, וכל שורה ושורה של הקמה הנקצרת, והזכירו דבר זה לשבח. ידי כך יכלו העניים למצוא פעה בכל זמן, ולא היו צריכים להמתין לצפות למתי הניחו הפעה. מה זה חבל? זאת אומרת, כמו ארוגה כזאת, היו רצועה כזאת. ואמרו, את הפעה אנחנו נשאיר בקצה הארוגה הזאת. כל פעם, עוד רצועה ועוד רצועה. על ידי זה נתנו אפשרות לעניים כל פעם, כתה שהם חולים. יש רואים שאולים נתנו פעה מכל אומן ואומן, יכלו לזכות בפעה כל סוגי העניים שהצרנו להם. וגלוסים היו מלקיטים, כלומר, היו מניחים לעניים ללקוט, בעל המשנה הראשונה כותב, ולי נראה שאינו דומה נותן 100 פרוטות לעניים, 100 פעמים, שנותן פעם אחת, שמאה פעמים נושבים 100 מצוות, אף כאן נזכרו לשבח שכל פעם קיימו המצווה. נזכיר להתרב נחם מברסלב, שהם נותנים לו ההורים זעוב, זה מטבע ששווה הרבה, אז הוא היה פורט את זה ל-100 מטבעות, והיה כל פעם קם, אופ, נותן דקה, הוא מרוויח, מהמצוות, היה יכול לקחת את הזום, לזרוק את זה לצדקה, לשים את זה בצדקה, וגמרנו. אבל הוא עשה, הוא למד את המשנה הזאת. המשנה הזאת אומרת, למה? קוצרים אומר, בעל הבית אומר, אני רוצה לזכות בהרבה מאוד מצוות. אז כל פעם משאיר חתיכת פאה, חתיכת פאה. ידי זה הוא מזכן בהרבה מצוות. אורות.
עושה הרבה עבודה על הבית, לזכור.
רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה. אנחנו בדף קוף כף וו כבר, צרות, איסורים, אמרנו מה זה איסורים ממרקים. אמרנו שהאיסורים באים בגלל שמבולבלים דווקא בלימודי אמונה, לא יודעים איך... ואז הדברים מצטיירים ומדמיינים וכל דבר נעשה קשה ביותר. אבל אם אדם לומד אמונה כמו שצריך, אז הכל לטובה. הוא לא מתייסר בשום דבר, אין לו בכלל איסורים. אז הבעיה היא איך אתה ניגש לעניין האלוקי. אם אתה עניין בצורה נכונה, אז אתה במילא, אתה... היסורים לא... כמו האבות, שיהיה להם הרבה בערך בעיות. אבל הם מתמודדו עם הכל הזה בתוך האמונה. בעיקוף כאבה במעלה. לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוקיים, הולך מושג האלוקות ונחשב. זאת אומרת, האלוקות נהפך לדבר אלים. לדבר קשה, וככה רואים את העניין האלוקי. כמו אנשים פרימיטיביים שבשלהם העניין האלוקי זה כל מן דין, 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 גיהנום ודברים כאלה. ואין עבודה שכלית ורגשית מתוארה. אבל זה הפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושה מאותן התקופות הפרימיטיביות, שהדעה והרגשה האלוקית הייתה מהירה בהן ועוזה, עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד אליה את כל הנפשות. וכיוון שהנקודה התוך של הכרה האלוקית עמומה, רק החיצוניות היא בולטת, היא מודגשת, העמומה היא הרי המהות האלוקית כלולה בהמון, גם ביחידים שהם ראויים להיות למהירי דרך להם, רק בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו, והכרח הוא להשתבד אליו מתוך פחד ואימה וכל הדברים האלה. כמו, תשימו לב, בעמים הפרימיטיביים, האמונה באלוקים באה לידי ביטוי במפלצות. באפריקה זה מסכות, או, מפחיד כל כך. היום עושים איזה קישוטים על הקיר, אבל באפריקה היו להם את ה... נדע, במזרח הרחוק יש להם דרכונים, יורקי אש. כל מיני דברים מפחידים כאלה. רק לראות את זה כבר לא מפחיד. אז זה היה האמונה העתיקה. אנשים האמינו בכוח עליון, שהוא אלים מאוד. שאם אתה לא עושה את רצונו, גיהנום. הוא אומר, הדבר הזה נשאר עדיין באיזשהו מקום. ולכן לפעמים אדם בעל אמונה, כן, בכיוון שהוא לוקח את זה בצד הזה של הדין, אז הוא מתייסר אדם כזה. פשוט מתייסר, כל עבירה שהוא עושה, הוא מנפח אותה לממדים כאלה גדולים שקשה לו להתמודד עם זה, באים אליו ייסורים. כן. שבאים להשתעבד לעבודת אלוקים על פי המצב הריקן הזה של הציור האפל המלא תוהו ובוהו שמתאווה ברעיון שחושבים על הדבר אלוקים בלא השכלה, בלא תורה, אלא רק מתוך דמיונות ומתוך אינטואיציות או הרגשות או משהו כזה, יראת התא, זה נקרא, יראת תחתונה, יראת העונש, הניתוקה ממקורה, שהוא יראה אילה, האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו, הוא הולך שפוף ומסכן ואומלל, מלא פחדים וחרדות, וכל זה בשם מה? בשם האמונה שלו. ועל ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחין, אין גאות האלוקים מתגלה אז בתוך הנפש, עייף אדרבה, כי אם שקלות דמיונות, פרועים המציירים תכונה של איזו מציאות בדויה ומטושטשת, מדולדלת וקצופה, מסכנים האנשים האלה, שמבהלת את כל מאמין בה ומדכה את רוח, מטמטמת את הלב ומונעת עדינות הנפש של האדם להתגבר, ועוקרת הגישה הזאת את הזיו האלוקי שמנשמתו, ואף אם יאמר כל היום כולו, שאמונה זו היא בהשם אחד, הוא יכול להגיד את זה. אבל מה הוא? כל הזמן השם האחד הזה בשבילו מפחיד? מסכן! מילה ריקה, המילה הזאת, שאין הנשמה יודעת ממנה כלום. וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו ממנה. וזאת היא הכפירה שבעקבתא דמשיחא, שעזבו מים מן הים, הדעת האלוקית בכנסת ישראל ובעולם כולו. מה זה העניין של הכפירה בעקבות? אני לא מאמין באלוקים המפחיד שלך. בצד הבא אני בכלל לא מאמין באלוקים חס ושלום. כן? למה? אתם האנשים האלה שהם כל הזמן נראים עצובים, מסכנים, מדוכאים וכל הדברים, זה האלוקים שלך, ואני לא, לא, זה לא בשבילי. הם צודקים או לא? וזה מביא לידי כפירה. למה? כי בגלל חוסר דעת אלוקים. אם האלוקים מצטייר כדבר מפלצת, או כדבר מפחיד, או כדבר כזה, אז חבל על הזמן. אז בלי האמונה הזאת, האמונה הזאת לא מתאימה לנו. זה מובן הדבר.